הרבה דליה מרקס.
שמואל יוסף עגנון, שי עגנון, מספר בסיפורו עד שיבוא אליהו, על יואל יונה, שהיה שמש עני של בית המדרש הישן בעירו בוצ'אץ', וכחלק מתנאי ההעסקה שלו, התנו איתו גבאי הקהילה שעליו למצוא אדם שיעלה לתורה בפרשות התוכחה הקשות, שבהם מפורטים העונשים הצפויים לישראל, אם לא יעשו רצון קונם. ובתורה יש כידוע שתי פרשות כאלה, התוכחה הגדולה בפרשת כי תבוא, והתוכחה הקטנה בפרשת בחוקותיי, והיא מופיעה בפרקנו. וכידוע, אף אחד לא רוצה לעלות לתורה דווקא בפרשות האלה, דווקא בקריאות האלה. התנאי היה שאם לא ימצא עולה לתורה, יצטרך הוא, יואל, העני, הגלמוד והמסכן, לעלות בעצמו. באותה שעה היה השמש שלנו, השמש דנן, מיוסר ומדוכא, כי לא הצליח למצוא מי שהסכים לעלות לתורה בפרשת הכללות. במיוחד הוא פחד כי אלמנה עלובה קיללה אותו כשהתרשל בלימוד משניות שהתחייב להם לעילוי נשמת בעלה. הוא פחד לקרוא את התוכחות שמא ידבקו בו הכללות. והנה הגיע לעיירה הלך עני מרוד. והשמש מבין שהנה עלתה שעתו, הנה עלה בידו למצוא עולה לתורה בפרשת התוכחה. בשבת בבוקר לכל אורכה של התפילה המתין יואל השמש לבואו של ההלך, והוא המתין והמתין כדי להפיל עליו, כמו שאנחנו אומרים בימינו, את העלייה הבעייתית. וחרדה גדולה הוא היה אחוז שמה בכל זאת לא יבוא אותו הלך. והנה ממש ברגע האחרון נכנס ההלך, וכך כותב עגנון. בא לו השמש אצל ההלך בפנים יפות ושאל אותו בפרח, מה שמך? אמר לו את שמו. חזר ושאל השמש, ומה שם אביך? אמר לו את שם אביו. חזר ואמר השמש, יודע אתה אהובי, לשם מה אני שואל לשמך ולשם אביך? לקרות לך לתורה מתכוון אני, לכבד אותך בעלייה מתכוון אני, כדרך שמכבדים אורח חשוב שקוראים לו לעלות לתורה. אתם רואים איך הוא מנסה, איך לדבר דברי כיבושין וריכוך, כדי להסתיר את הכוונה שלו לתת להלך בעצם את העלייה הבעייתית. אמר לו ההלך לשמש, חבל על אותו אדם שהעבירו עליו את הזמן, זאת אומרת חבל שבזבזת את הזמן שלך עליי. כמה שמחה, כמה עונג, כמה הנאה היית גורם לי, אילו באת קצת קודם. אמר השמש, מה לך קודם ומה לך עכשיו? וכי חמישי לא פרשה נאי? וכי לא מן הפרשיות של שבעת הקרואים היא? הערים השמש על הפרשה שהתוכחה נתונה בתוכה. אף על פי שהיא שישי, קרא חמישי, הנה הוא ממשיך ככה לנסות קצת לתעתע באותו הלך. אמר ההלך לשמש, אתה יהודי אהובי, אתה מבקש לקרוא לי לעלות שישי, ואני יהודי אהובי, כהן אני, וכהן עולה ראשון. אם כן, המזימה להפיל את העלייה הבעייתית על ההלך הזר, ואני לא צלחה. נתמלא השמש עברה, כלומר כעס, עד שהתיזו עיניו ניצוצות של זעם, שאילו של אש היו, היה ההלך נשרף. תקע ההלך את ידו באבנתו, והביט עליו, על השמש, בעיניים שוחקות, ואמר לו, אסר כעס מלבך היהודי האהובי, ואל תשבית לך את שבתתך. כל פרשיותיה של התורה, כולן אהובות, כולן חביבות, כולן טובות וברכות. הזדרז יהודי אהובי ועלה לתורה. אל תיתן לתורה להתעכב עליך. כבר זועם עליך הגבאי שמעכב אתה את התורה, את הקריאה. נתן בו יואל יונה העיניים שאילו של אש היו, מיד היה נשרף. ליבבו ההלך בעיניו והקיפו בחיבת אהבתו. הקיפה אהבתו את ליבו ונכנסה בליבו. יצא כעסו ונכנסה בו אהבה. וכיוון שנכנסה בו אהבה, נכנסה בו שמחה. חזר אצל הספר, ואחז בשמחה את עצי החיים, וברך בשמחה על התורה, כאילו לפרשת, וזאת הברכה עלה, פרשה משובחת ומיוחדת במיוחד, שנותנים לחתן התורה. מכוח שמחתו נתמלא כל בית המדרש שמחה, ומכוח שמחת בית המדרש, הוכפלה שמחתו של יואל יונה. זה כוחה של שמחת אמת, שמחה ומשמחת, שמחה ומשמחת. ואני הקראתי כאן מתוך עיר ומלואה, עמוד 64. בהמשך אנחנו נרמזים שההלך העני הזה היה, כמובן, לא אחר מאשר אליהו הנביא. הנה, וזה מה שהוא אמר, כל פרשותיה של התורה, כולן אהובות, כולן חביבות, כולן טובות וברכות, ובאמת, בכל פרשה, בכל פרק של מקורותינו המקודשים, בכל פסוק, אפשר למצוא חוכמה, בינה ודעת, אפשר למצוא עמקות ועניין, לא רק בפרשות הסיפורים הגדולים של בריאת העולם ושל האבות, אלא גם בחלקים הפחות פופולריים, אפשר לומר, של התורה. והסיפור הזה, שאגנון מספר אותו כאגדה, אני חושבת שאפשר לקרוא אותו כמדרש, כמדרש על מרכז ופריפריה, על מה שנחשב ומה שלא נחשב, על מה שבפנים ועל מה שבחוץ, על הבתוך ועל השוליים. ומה שנכון על פרשיות התורה, נכון בוודאי גם על בני האדם כולם.